שיעור להי אדר בשנה פשוטה. מתחיל בתחילת פרק למד א', בעמוד 78. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף מ', עמוד א', במילים, ובזה ייפטר מהעצבות שממילא דעלמא. פרק למד א'. והנה, אף אם כשיעריך הרבה, כשאדם יעריך מאוד, להעמיק בעניינים הנזכרים לעיל. שאדם יעריך מאוד להעמיק את מחשבתו בדברים שהזכרנו קודם. מה הזכרנו קודם? כל פרק חפת וכל פרק למד. וכמה זמן הוא יעריך בהם? כשעה או שתיים. מה יביא אותו ההתבוננות הזו? להיות בנמיכת רוח ולב נשבר. מה זה יגרום לו? יבוא לידי עצבות גדולה, והרי זה לא טוב להיות בעצבות. אומר אדמור הזקן, לא יחוש, אל תחשוש מהמסקנות של העצבות שתגיע אליהם. מיד לפני שנראה את הסיבה למה לא לחשוש, נשים את האצבע, וכאן נראה דבר מעניין על הדיוק של הלשון של אדמור הזקן פה בפרק למד א', ונראה איך הוא באמת מתייחס פה בפרק הזה, בשורות הבודדות שכבר קראנו, ובמיוחד בשורות הבאות שנקרא עוד מעט, הוא מתייחס גם לסוג ההתבוננות של פרק חפתת, וגם לסוג ההתבוננות של פרק למד. מדוע? שימו לב, שהוא אומר מיד בתחילת הפרק, שכמה זמן הוא התבונן? כשעה ושתיים. למה צריך להתבונן כשעה ושתיים? רגע, או שעה או שתיים, או שעתיים. מה? למה הוא מביא דוגמה? הרי אתה לא, אם זה מדובר בבן אדם כישרוני וזריז ומוח חריף, אולי תיקח לו 5 דקות. ואם זה מדובר באדם שהוא איטי ולאט לאט עד שהוא משתכנע, אולי תיקח לו 5 שעות. מה זה ההגדרה הזו כשעה או שתיים? מה הלשון? זה בכלל ידוע שכשכתוב שעה, זה לא חייב להיות שעה של 60 דקות על השעון. שעה זה פר משך זמן, מה שנקרא. שיעור זמן. מה זה שתיים? כפול, זמן כפול. נכון? למה הלשון כאן כשעה או שתיים? זה כבר מתחילת הפרק הוא מרמז. תלוי במה תתבונן. אם תתבונן בפרק למד, זה ייקח לך שעה אחת. כי מאוד מעט תשתכנע. כי פרק למד אומרים לך ככה, עם האצבע השמנה, מצביעים לך את הבעיה שאתה נמצא בו, זה שעה אחת אתה תשתכנע. אם אתה תלך לסוג ההתבוננות של פרק חפתת, ששם מדברים על דברים יותר נסתרים, שם להשתכנע לוקח יותר זמן, זה יהיה שעתיים. וכמו שידוע בחסידות מסבירים, כמה זמן יעקב אבינו נלחם והתמודד עם עשיו, אחיו הרשע? לא הרבה. הוא לא עמד מולו הרבה זמן עד שכל אחד יבין בדיוק מי ומה, מי עומד מולו. כמה זמן הוא התמודד מול לבן הרשע? שנים. 20 שנה הוא היה אצלו. מה ההבדל? אז כתוב שההבדל הוא, גם לבן הוא רשע וגם עשיו הוא רשע. אבל לבן הוא הרמאי. זאת אומרת, את הרע שלו הוא מסתיר. אתה לא מיד יכול לזהות את הרע שלו. עשיו הוא דוגרי, הוא רע ורשע באופן דוגרי. כשעומדים מול הרע הגלוי, הרע הדוגרי, הרע הברור, אתה מיד יודע מול מה אתה עומד, ויותר קל לך לחפש את הדרך להתמודד עם זה. מול רע נעלם, זה לוקח יותר זמן. על דרך זה בענייננו. מול ההתבוננות של פרק למד, שזה קצר יותר, זה ברור יותר, אתה מדבר על רע מוחשי יותר, זה שעה, תוך שעה אתה משתכנע. מול ההתבוננות של פרק חפתת, זה לוקח שעתיים, וצריך כאן כפול זמן. כדי לשכנע את האדם את הבעיה הנפשית שהוא נמצא בה. וזה ההבדל בין שעה לבין שתיים. ועוד הבדל, שימו לב, אחרי שהוא מזכיר את הלשון כשעה או שתיים, אז הוא מביא ביטוי ראשון, הוא אומר, להיות בנמיכת רוח. יהיה לו רוח נמוכה. ולב נשבר, הוא יהיה שבור לגמרי. תלוי מה. אם הוא מתבונן בפרק חפתת, אז הוא יהיה בנמיכת רוח. אם הוא מתבונן בפרק למד והוא שם לב שיש לו רע כזה מוחשי, אז זה לב נשבר. לכן הלשונות כאן הם כפולים, כי הוא מתייחס גם לחפתת וגם ללמד. ואז שתי ההתבוננויות הללו מביאים אותו לעצבות, ועצבות זה לא טוב לכאורה. אומר אדמו"ר הזקן, לא יחוש, אל תחשוש מזה. מדוע לא לחשוש מזה? הרי זה אנטי תזה של כל עולם החסידות. חסידות דורשת מאדם חיות ושמחה ורוממות, ופה מובילים את האדם למצב של לכאורה עצבות, בעיניים פקוחות לך לתוך עולם העצבות. מדוע? אז הוא אומר ככה, אף שהעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, למרות שלהיות בעצבות, אין בעצבות, זה לא בא מעולם הקדושה, אין בקדושה עצבות, עצבות באה מעולם של קליפה. אמנם העצבות הזו היא באה מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? למדנו כבר בתחילת התניא שיש קליפה שהיא נקראת שלוש קליפות הטמאות, שזה רע מוחלט. יש קליפה ממוצעת שקוראים לה קליפת נוגה. מדוע? כי זה תערובת של טוב ורע. יש בקליפת נוגה את הרע שבנוגה ויש את הטוב שבנוגה. גם הטוב שבנוגה זה קליפה, זה לא קדושה. אז אדם שמתבונן במצב הנפשי שלו ועושה איזה חשבון נפש, מוביל אותו למסקנות של עצבות, אמנם זה טוב שבנוגה, אבל זה לא קדושה. כי בצד הקדושה כתיב, מה כתוב בצד הקדושה, איזה תחושה אדם מלווה אותו כשהוא חי בעולם של קדושה? עוז וחדווה במקומו. בקדושה יש רק חדווה ושמחה. ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וכן לדבר הלכה, כל דבר של קדושה חייב להיות בשמחה. תפילה בשמחה, לימוד בשמחה, שכינה בשמחה, הכל בשמחה. אז איך מובילים את האדם לעצבות? אז הוא אומר ככה, נכון, אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיה, אם העצבות שלו היא באה כי הוא התבונן בעניינים רוחניים, במצב הרוחני שלו, הוא לא עצוב בגלל שיש לו איזה בעיה טכנית. הוא עצוב לכאורה מסיבות אלוקיות, אומר, היא מבחינת טוב שבנוגה, זה טוב שבנוגה אבל זה לא קדושה. טוב שבנוגה זה לא טוב, זה טוב בנוגה, טוב בקליפה, למה הוא מוביל אותנו לזה? והוא מחזק עדיין את השאלה בסוגריים. ולכן כתב האריזל, הרי הקדוש כותב, שאפילו דאגת האבונות, אפילו שהאדם רוצה להוביל את עצמו להיות בדאגה מאבונות שהוא נכשל בהם, אינה ראויה. זה לא ראוי להיות במצב כזה. כי אם בשעת הוידוי, כשמגיע הזמן שאדם עושה וידוי בקריאה שמע של המיטה, בתיקון חצות או בעשרת ימי תשובה או ביום כיפור, אם יש זמנים שאדם צריך לעשות וידוי, אז הוא צריך גם להיות מודאג מהאבונות שלו. אבל ולא בשעת התפילה, ולא בשעת התלמוד תורה, כי תפילה ותלמוד תורה שצריכים להיות בשמחה, וצמחה זה שמצד הקדושה דווקא. אז אם כך, זה בעצם סימן שאלה גדול, איך מוביל אותנו אדמו"ר הזקן גם בפרק חפצת וגם בפרק למד למסקנות שיובילו אותנו לכאורה לעצבות. התשובה, עונה אדמו"ר הזקן בשלבים. הוא אומר ככה, בכלל התחושה שאדם יגיע אליה כתוצאה מההתבוננות בפרק חפצת או בפרק למד, יהיו בה בתחושה הזו שלבים. בשלב ראשון, ממש בדקות הראשונות, יכול באמת להיות שהוא יהיה בעצות, ממש בדכדוך, ממש בכזה נפילה בדאון, מה שנקרא בשפה המדוברת. נכון, יכול להיות. וגם זה, הזמן הקצר הזה, לא נורא, יש בזה תועלת, לזמן קצר. השלב הבא, הוא קצת יתרומם, הוא יצא מהדכדוך, הוא יעבור מרמה של עצבות לרמה של מרירות. ואנחנו במהלך השורות הבאות נבין קודם כל מהי השמה הוא השלב הראשון ומה התועלת בו, ואיך עוברים לשלב השני ומה באמת נקודת ההבדל בין עצבות למרירות. וזה יסביר לנו שזה לא נורא אם אדם יהיה בזמנים מסוימים במצב הזה. וכאן חייבים אבל להעביר נקודה כללית. זה שאמרנו בפרקים ארוכים, חפב, חפזיים וכפחת, שעצבות זה מושלל, זה לא סתירה אמיתית למה שאנחנו מדברים פה, כי פה אנחנו מדברים על בעיה שאדם נתקל בה. הוא נתקל בטמטום הלב, צריך לפתור את הבעיה. אם הפתרון היחיד הוא באיזשהו בום כזה בעצבות, אין ברירה, זה כמו על דרך משל, אדם לא עלינו חולה, אז הוא חייב לקחת אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה גם קצת מהמחלה. אדם בריא שיקח אנטיביוטיקה ושם את עצמו אדם בריא למיטה חולה. אבל אדם שנמצא בסיטואציה מסוימת, אז אין ברירה לזמן מסוים, אומרים לו, במשך 10 ימים, במשך שבוע, במשך כמה ימים, תיקח אנטיביוטיקה. למה? כי כרגע זה, כמו שאומרים, SOS, זה פתרון שאין ברירה. פרק חבב, חבדיים כפחי, זה היה בכותרת כללית. כותרת כללית, עצבות זה מושלל. אל תיגש לזה ואל תתקרב לזה, חס ושלום. אחר כך שאתה נתקל בבעיה אמיתית של צמצום הלב, אז אין ברירה. וכאן, כמו שאמרנו, סוג ההתבוננות של פרק חפצת זה עולם אחד, רע נעלם שקראנו לזה, וסוג ההתבוננות של פרק למד זה רע גלוי, זה סוג התבוננות אחרת. עכשיו נראה מה התועלת בזה, אז הוא אומר ככה. אף על פי כן, למרות כל הידיעה שאנחנו יודעים שהעצבות זה כל כך מושלל, הרי כך היא עמידה. זה הסדר. אין ברירה. חייבים כדי לשבור את היצר הרע הזה שנותן לנו עצימות, אין ברירה. להקפיה לסתרה אחרה. כשאתה רוצה לכפות, לכופף את הסתרה אחרה. איך עושים את זה? במינה ודוגמתה. כמו שהזכרנו כרגע בשפה שלנו אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? לקחת קצת מהמחלה ואיתה לתקוף את המחלה. זה נקרא לקחת במינה, תיקח מאותו סוג, מאותו מין. מה הבעיה של טמטום הלב? שאתה מדוכדך, אתה אטום, סגירות, זה בא מהרע. תיקח משהו מאותו עולם, במינה, מאותו סוג, ועם זה, אם תעשה את זה במינון הנכון, ובהדרכה הנכונה, תוכל לתקוף ולשבור את העצימות הזאת. או בדוגמתה, תיקח משהו בדוגמתה, ועם זה תתקוף. למה הוא מביא שתי לשונות, מה זה במינה ומה זה בדוגמתה? למה הוא מביא שתי הלשונות? זה הרי למדנו בריחות פרק חפצת פרק למד, זה שתי פרקים. כאן הוא מסביר עכשיו איך שתי הפרקים הללו הם נכונים להשתמש בהם, והוא מביא כאן את שתי הלשונות, גם במינה וגם בדוגמתו. למה שתי
הל...
קודם כל, מה ההבדל בין במינה... קודם כל, מה ההבדל בין במינה לבין דוגמתה? מה ההבדל בין לשונות? שאומרים במינה, מה הכוונה במינה? מה הפירוש במינה? במינה הפירוש הוא שזה ממש אותו מין, מין במינו. כמו בהלכות, בקשרות יש מין במינו, אותו סוג. מה זה בדוגמתה? שזה אותו דוגמה, זה לא ממש דומה. למה הוא הביא שתי הלשונות גם במינה וגם בדוגמתה? כמו שאמרנו בעריכות בתחילת השיעור. יש לנו כאן התייחסות לפרק חפטף והתייחסות לפרק למד. מה שהזכרנו בתחילת השיעור, כשעה ושתיים. הזכרנו יש נמיכת רוח ויש לב נשבר. על דרך זה זה במינה ודוגמתה. כשאנחנו מדברים על פרק למד, פרק למד הרי מהו הנושא של פרק למד? שאתה בא ואומר לבן אדם בפנים, תדע לך, אתה פשוט נמצא במצב ירוד, אתה לא מתמודד עם הניסיונות שאתה עומד מולם, כמו שלמדנו בעריכות, זה סוג התבוננות שהיא ממש במינה. אתה ממש מתבונן בדבר שמביא לך את אותו נפילה, את אותו שבר. פרק חפצת, אתה לא אומר לבן אדם, תשמע, תראה את עצמך במראה, אתה כזה רע, אתה כזה נמוך. אתה מדבר איתו ברע יותר נעלם, אתה אומר לו, תשמע, הנפש שלך, אם היא מסוגלת לחתור, אז היא כבר נמצא במצב יום. אתה מדבר איתו ברמה שהעצבות היא לא כל כך מוחשית, כי אם לא מדובר על רע גלוי, אתה מדובר על רע נעלם, זה נקרא בדוגמתה. זה שתי הלשונות. זה יהיה יותר ברור בשתי הדוגמאות שהוא יביא, שתי דוגמאות מעניינות. כמאמר הזל, חכמים אומרים, מיני ובי אבא, לשדיה בי נרגה. מה הכוונה? הגמרא אומרת ככה, יש גמרא, מסכת סנהדרין, שהגמרא שואלת שאלה, למה כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת נבואה על אדום, מה יקרה לאדום? אז איזה נביא הוא בחר שייתן נבואה על אדום? אז הוא בחר את הנביא עובדיה. חזון עובדיה, שם כתוב שכה אמר השם אלוקים לאדום. שואלת הגמרא, מה הסיבה, מה ישנה עובדיה לאדום? למה דווקא עובדיה נבחר להיות הנביא שינבא נגד אדום? מה מיוחד, למה דווקא עובדיה? עונה הגמרא שתי תשובות. בתשובה השנייה אומרת הגמרא תשובה מעניינת. אומר אפרים מקשה תלמידו של רבי מאיר, תשובה בשם רבו, בשם רבי מאיר, אומר, אתה יודע מי היה עובדיה? הוא היה גר, הוא התגייר. ומאיפה הוא בא, מאיזה אומה? הוא בא מאדום. אז האנשים אומרים, יש פתגם העולם שאומר, מיני ובי אבא לשדיה בי נרגה. מה הכוונה? אבא בארמית זה יער. כשאתה רוצה לחטוב את העצים של היער, אז אתה רוצה להחזיק את הברזל, את הגרזן, אבל אתה חייב לשים לו ידית מעץ. הידית מהעץ עוזרת לחטוב את העץ. כדי לחטוב את העץ, אתה צריך להיעזר בעץ. אומרת הגמרא, כדי לחטוב באדום, כדי לתת נבואה לאדום, חוטבים בהם על ידי גר שבא מאדום. לקחנו את הנביא עובדיה, שהוא גר מאדום, והוא מתנבא נגד אדום. מביא אדמו הזקן את הלשון הזה של הגמרא, מיני ובי אבא לשדיה בי נרגה, מה הוא מתכוון? זה בענייננו. אתה רוצה לשבור את העצימות של היצר הרע, אתה רוצה לבטש אותו, איך תעשה את זה? מיני ובי אבא, תיקח ממנו עצמו, תיקח את התחושה של העצבות, מאיזה משפחה באה עצבות, מאיפה זה בא? זה בא בדרך כלל מהיצר הרע, זה בא, זה סמל של נמיכות. אבל אין ברירה, תשתמש עם זה עצמו כדי לשבור את העץ. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה הוא מביא, קטע מגמרא אחרת, הגמרא במסכת שבת. יש דיון בגמרא במסכת שבת, האם מותר בשבת להרוג את הבעלי חיים המזיקים. אז יש שם דיון לגבי נחשים, עקרבים. אז הגמרא שם אומרת, מספרת, שרבבא בר כהנא מספר שפעם אחת נפל אחד בבית המדרש. לא נפל אדם אחד בבית המדרש, נפל להם נחש אחד בתוך בית המדרש. מספרת הגמרא שעמד ניפיוטי אחד, עמד איזה אדם אחד, והרגו, הרג את הנחש. אז אמר רבי שהיה שם בשעת מעשה בבית המדרש, אז הוא אמר, פגע בו כיוצא בו. מה זה פגע בו כיוצא בו? אז יש הגמרא אחר כך דנה, האם רבי התכוון לומר שההורג הוא כמו הנחש, או שהוא התכוון לומר, דבר טוב, שהנחש רצה להרוג אותנו, אז הוא עשה לנחש מה שהנחש רצה, והוא הרג את הנחש. יש דיון אחר כך מה הכוונה, אבל על כל פנים, מה זה הלשון פגע בו כיוצא בו? הנחש היה רודף, רודף זה כינוי למישהו שבא לרדוף אחרי מישהו להורגו, בא נטיוני אחד והוא נהיה רודף, הוא בא להרוג את הנחש. הרודף פגע ברודף, פגע בו כיוצא בו. על דרך זה גם בענייננו אותו רעיון. אתה רוצה לשבור את הטמטום הלב שבא מהיצר הרע, תשתמש עם אותו נשק שהוא בעצם הנשק של היצר הרע. למה אדמו"ר הזקן מביא כאן גם את הגמרא הראשונה עם הסיפור של מיני ובי אבא לישדי בי נרגה וגם את הסיפור של פגע בו כיוצא בו, למה לא מספיק להביא רק דוגמה אחת? זה שוב בהתאם לפרק חפצת ופרק למה שדיברנו קודם בעריכות. מדוע? מה ההבדל המעניין בין שתי הדוגמאות? בדוגמה הראשונה של הגרזן שבא לכתוב את העץ, כדי להשתמש עם העץ עצמו, זה לא שהעץ עצמו חוטב את העץ. מי שבעצם חוטב זה מי? זה הברזל, הגרזל. העץ הוא רק בית יד לתפוס בעקת, לתפוס בגרזל, בברזל, ואז יהיה אפשר כלי עזר. זאת אומרת, הוא לא ישיר פוגע בעץ, הוא רק סיוע מרחוק יותר. לעומת זאת, הדוגמה השנייה פגע בו כיוצא בו, זה שהוא בעצמו פגע בו, כיוצא בו. למה הוביל את שתיהם? כי זה בהתאם לשתי הפרקים, פרק חפתת ופרק למד. פרק חפתת, שסוג ההתבוננות זה ברע נעלם, אתה גם לא מגיע לעצבות ישירה, אתה מגיע רק לנמיכת רוח, אז השימוש הוא לא בדבר שאתה משתמש לישירות, זה רק כמו הקט שעוזר, זה רק סיוע. לכן על זה הוא מביא את הדוגמה של מיני ובי אבא. לעומת זאת פרק למד, שאתה מגיע זה התבוננות כזו שמצביעים לך עם האצבע ואומרים לך יש לך רע גלוי, אתה לא מתמודד, אתה יותר גרוע מאותו קל שבקלים, ואתה נהיה שפל רוח כמו שדיברנו בעריכות. פה אתה מגיע לממש ללב נשבר, לעצבות יותר מוחשית. זה הדוגמה של פגע בו כיוצא בו, פה אתה ממש נוגע בדבר עצמו. לכן אם יש לבן אדם תחושה אפילו לזמן קצר של נמיכות כזו ועצבות, לא נורא. זה כמו שאומרים, המכת אש הראשונה, שאדם יש לו עצימות, שהוא לא מצליח להתעורר, מה המכה הראשונה, שהיא בעצם הקובעת את כל העניין, תן לו מכה ראשונה, תשתמש באותו טכניקה שלו, תיקח את הסוג הגישה של עצבות, שהיא לא, זה לא נשק של קדושה בדרך כלל, כי בקדושה הכל הולך בשמחה, זה נשק שהוא בא מהצד של האויב, תשתמש בנשק שלו, בתחכומים שלו, ואיתו אתה תשבור אותו. וזה היה שתי הדוגמאות. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. על זה אומר שלמה המלך, שיש מותר, יש יתרון בעצב. איזה יתרון יש בעצב? אם אתה משתמש איתו נכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, אז יש בזה יתרון. יתרון של ביטוש. של היצר, כדי שזה יפתח לו את הלב והתעוררות לתפילה, עבודת השם. אבל והיתרון, מה היתרון? כמו שאתה שואל, מה התועלת? היא השמחה הבאה אחר היצר. אחרי המכה הזו, הוא מגיע לשמחה כדי לקמן, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך הפרק, איך עושים כזה מעבר חד מעצבות לשמחה. וזה יהיה בעצם, זה המפתח, איך עושים את זה, אם ממצב שאדם נמצא לכאורה בעצבות, אז הוא מדוכדך, איך עוברים מרגע אחד לרגע אחר לשמחה, אז זה נראה כדלקמן ממש בחצי השני של הפרק.
זאת אומרת שזה מדובר לבן אדם שהוא שמח, אבל הוא לא עובד השם.
כאן מדובר בבן אדם שהוא עובד השם, רק הוא לא מצליח להתעורר, מכיוון שיש לו טמטום הלב, יש לו אטימות. אז אומרים לאדמו"ר הזקן, אם יש לך אטימות הלב, אתה לא מצליח להתעורר, סימן שהבהמיות שלך היא קצת בגסות, צריך קצת לבטש אותה. אז אומר, יש כמה סוגי התבוננויות שאתה צריך להתבונן בהם, וזה יגרום את הבום, את הביטוש. אז זה היה פרק חפצת פרק שלם, פרק למד פרק שלם, סוג התבוננות כזו, סוג התבוננות כזו. המטרה היא אחת, שהבן אדם ייתן לעצמו איזה, יעמיד את עצמו במקום הנכון, שייתן לעצמו, אתה חושב מי יודע מה אתה, תדע לך שאתה שפל רוח יותר מה, תהיה שפל יותר מהקל שבקלים. זה התבוננות שאדם פתאום שם את עצמו. ברגע מסוים הוא לא יהיה שמח, בהחלט. ברגע מסוים שהוא ייתן לעצמו את הציון האמיתי באמת איפה הוא נמצא, הוא באמת לא יהיה שמח. הוא לא רק שהוא לא יהיה שמח, הוא ברגע מסוים יהיה עצוב. הוא יהיה נמוך, הוא יהיה שבור. ברגע מסוים הוא יהיה שבור. אבל השברון הזה יש לו תועלת. למה יש לו תועלת? כי זה הדרך היחידה שהוא יכול לתת לעצמו את ה...
ללמד אותו. זאת אומרת, זה למעשה ירידה לצורך עלייה.
על דרך.
לצורך עלייה.
עכשיו עוברים לשלב ב'. אמרנו, שלב ראשון הוא באמת בעצבות, אבל עצבות, אולי נמקד את זה יותר. מה זה עצבות? ופה בתניא, גם כשהוא מזכיר את המושג של עצבות, זה רק לרגע קטן. מיד חייבים לעבור לעולם המרירות. וגם מרירות זה לא סדר עבודה. הסדר הרגיל צריך להיות שמחה. מה ההבדל בין עצבות למרירות? אנשים לפעמים מאבדים את הגבול הדק ביניהם ולא שמים לב. עצבות זה תכלית השפלות והירידה ומוביל את האדם לדיראון עולם. מרירות מוביל את האדם לרוממות, לבניין ולשמחה. מדוע? דבר פשוט. עצבות זה תחושה שלא עלינו אדם נהנה מהמסכנות שלו. טוב לו שרע לו. הוא מרגיש כזה, אני כזה מסכן וכזה דפוק וכזה לא טוב לי. זה נותן לו כזה, הוא נהנה מהמצב הזה. לא שהוא נהנה שהוא מחפש את זה, אבל הוא... ועכשיו... זו תחושה כזו ששואבת לו את כל האנרגיות שלו ושוקע בתוך עצמו. אתה בא אליו, אומר לו, בוא, תעשה משהו, תעזוב, לא רוצה לעשות שום דבר, הוא שקוע בדכדוך, ואתה רחמו עליי, ותן לו ביד כמה שקלים שיפתח עסק, הוא לא רוצה לפתוח שום דבר, ואל תיתן לי שום דבר, ולא... זה תחושה לא עלינו שאדם שקוע בעצבות, מהעצבות הזו מגיעים רק למצב ירוד אין מזה תקנה.
זה מטבע לשון, החיים בזה.
מה זה מרירות? מרירות זה מצב בדיוק הפוך. מרירות זה אדם שצורק לעצמו בפנים ואומר, למה אני נמצא במצב כזה? חבל שאני נמצא. ואדם אומר, הוא לא שוקע ברחמים עצמיים. אדם שמריר יש לו חיות ואומר, איך יוצא מזה? כועס על עצמו, למה הגעתי לזה? אני חייב לעזוב את זה מהר, לברוח מזה. מה, אני לא נורמלי? איך הלכתי בדרך הזו? ואמרו לי לא ללכת לדרך הזו. והלכתי ותראה הנה נפלתי. מה, איך הוא יוצא מכאן? כמה שיותר מהר? הוא מלא באנרגיה, מלא בחיוניות. הוא לא שמח, כרגע הוא לא בשמחה, הוא כרגע בכעס על עצמו, איך הוא הגיע לזה. הוא לא בשמחה, אבל הוא עם חיות, יש לו אנרגיה, הוא לא נמצא בדכדוך כמו אותו עצוב, שבתחילת התניא בפרק א' הוא אמר שעצוב זה כמו אפר. הוא נפול, הוא לא זר. אדם שהוא מריר הוא מלא באנרגיה ומלא בתזוזה, והוא מחפש כל דרך איך יוצאים. ואם מישהו יבוא ויגיד לו, כך, סכום ראשוני, תפתח עסק, הוא יקפוץ על המציאה, תן לי רק לצאת מהמצב הזה. זה הבדל בין עצבות למרירות. עצבות זה תכלית הרע. מרירות, מפעם לפעם צריך את זה. אדם שם לעצמו את פרק חפצת ולמד מול העיניים, הוא רואה כמה זה כמו אותו אחד שאמרו לו, אל תלך לים. היום הים סוער, דגל אדום, אל תתקרב. הוא אומר, אני יודע לשחות ואני אלך ואני... והוא הגיע לשם ופתאום הגלים מתחילים להיאבק בו, והוא עוד רגע חושב שמי יודע והוא תובע. מה התחושות שיש לו באותו שנייה? איזה טיפש הייתי שלא שמעתי. הוא מחפש איך אני יכול לצאת מפה. הוא לא שוקע, הוא מתחיל להילחם, כל הלב הוא תופס, איפה אני יכול לצאת מפה? הוא לא שמח, אבל הוא גם לא בעצבות, הוא במרירות על המצב שהוא נמצא בו. על אדם כזה, לפעמים כבר נמצא במצב כזה שהוא אבוד, גמרנו, הוא יכול, כמו שאומרים, להילחם עם הרוח עוד רגע והוא לא יהיה. אבל בעבודת השם אין מצב אבוד. בעבודת השם תמיד יש אפשרות להתרומם, ותמיד אפשר לתקן. אז אם אדם יודע את האמת של הדבר, הוא מכיר את מצבו, מתבונן בפרק שלם, פרק למד, מכיר לעצמו את המצב שהוא לא נמצא במצב טוב, אבל יש לו מזה מסקנות חיוביות. אז במילא הוא מתרומם ומחפש איך יוצאים מהעניין, זה ההמשך. אך באמת, זה המשך הלשון פה בתניה, אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש, על ריחוקה מאור פני השם, והתלבשותה בסתרה אחרה, נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. אדם כזה שיש לו לב נשבר והוא מר בנפשו, למה הוא חטא? למה הוא עשה שטויות? ומר לו, זה לא עצבות. כי עצבות היא, מהי ההגדרה המדויקת של עצבות? שליבו מטומטם כאבן. עצבות זה אדם שהוא אטום, הוא כבר לא רוצה כלום, הוא כזה נפול, ואתה פשוט, הוא לא זז. הוא יושב לו במיטה, שוכב כל היום בבית, לא רוצה לצאת לעשות כלום, ולא מעניין אותו משום דבר, תרים אליו טלפון, תבקש להודד אותו, הוא לא מעניין אותו כבר, הוא כבר רוצה, הוא כבר... לא רוצה לצאת מהמצב, הוא כבר מתבוסס בתוך עצמו. זה עצבות. ואין חיות בליבו, הוא לא חי, הוא מת. הוא נושם ואוכל, אבל הוא מת מבחינה נפשית. אבל מרירות ולב נשבר? אדם שמובילים אותו בתניה עם פרק למד כשאין ברירה, מובילים אותו בשער הזה של פרק למד, הוא לא יגיע לעצבות, חס ושלום. הוא יגיע ללב נשבר. הוא יגיע למרירות, אבל המרירות הזו היא מלא בחיוניות, מלא באנרגיה. עד הרבה, הרי יש חיות בליבו, הוא אדם מלא בחיות. במה רואים שהוא מלא בחיות? להתפעל, הוא להתמרמר, הוא כועס על עצמו. הוא ממש, הוא לא מצא לעצמו מקום, איך אני נמצא במצב הזה? למה הגעתי לזה? מר לו מהמצב, אבל הוא מחפש דרך לצאת מזה. אז זה לא דרך עבודה להיות במרירות,
אבל אם הוא עושה את זה כי הוא צריך, זה הדרך הנכונה. עוד מעט נבין שזה לא סתם דרך נכונה, זה דרך הכרחית. נראה בעוד שתיים, שלוש שורות, נראה דבר מעניין. אומר רק שהיא חיות, זה מלא בחיות, אבל מה? מבחינת גבורות קדושות. כידוע שיש בספירות, יש חסד ויש גבורה. חסד זה שמחה, זה פתיחות, זה נתינה. גבורה זה להפך, זה קיבוץ, זה סגירות. אדם שנמצא במרירות זה לא חסד, זה לא שמחה, זה גבורה. אבל זה גבורה של עולם הקדושה. איך אני יודע שזה שייך לעולם? מה? הוא משתמש כרגע בעולם הגבורה, בסופו של דבר הוא יגיע לחסד, אבל כרגע הוא משתמש בעולם הגבורה, בעולם המרירות, אבל זה קדושה. למה זה קדושה? איך אנחנו יודעים לזהות אם זה קדושה או לא? אם זה חי, אז זה קדושה. אם זה מת, אז זה טומאה. אם הוא מלא בחיוניות ובעוצמות לחפש דרך לצאת, זה קדושה. בקדושה עצמו זה גבורות של קדושה. והשמחה מבחינת חסדים, כשהוא יגיע לשמחה זה צד חסד, כי הלב כלול משתיהם. יש בלב מקום לחסד ויש בלב מקום לגבורה, תלוי כרגע משתמש בגבורה. אז אמנם, אז לסכם את הדברים, בשלב הראשון ממש אחרי שאתה מתבונן בפרק למד וגם חפתת, בשניות הראשונות הוא באמת נופל, הוא באמת נהיה עצוב. והשניות הראשונות שהוא נהיה עצוב הוא נופל, לא נורא, על זה אמרנו מיני ובי אבא לישדי בין ארגל, או פגע בו כיוצא בו, זה אבל בשניות הראשונות. מיד אחר כך הוא לא נופל בדכדוך ובייאוש, חס ושלום, מיד אחר כך הוא עובר לעולם המרירות, כי פרק למד מוביל אותו. הרי כל החסידות בנויה על כך שיש לו נשמה וזה לא עבוד אף פעם, והנשמה שלו חיה בקרבו. נראה בהמשך הפרק שאילו הנקודות שיביאו אותו לשמחה בסופו של דבר. אין מקרה אבוד, הפתגם הידוע, כמו שאתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. כל הנקודות הללו הן נכונות, ואז הוא לא מביא לדכדוך וייאוש. הוא אומר, אמנם נכון, זה כמו אדם בעל עסק, שהוא רואה חשבון, אמר לו בסוף השנה, שנת הכספים האחרונה הוכיחה שאתה הפסדת. אבל אם הוא בעל עסק בנשמה, אז הוא לא סוגר את העסק. הוא אומר, הפסדתי, מר לי, כואב לי, אבל עכשיו אני מחפש דרך יותר נכונה, איך אני יוצא מזה ולא מפסיד בשנה הבאה. זה מרירות שמובילה אותו לבנייה מחודשת. זה המרירות של פרק למד. וזה מה שאומר, זה בא מגבורה של קדושה. והנה, לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות. לעתים, מפעם לפעם אין ברירה, חייבים לעורר גם את הגבורה הזו, את המרירות הזו. מדוע? כדי להמתיק הדינים שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע ששולט חס ושלום על האדם. כשאדם נמצא במצב של דין, אדם שהיצר הרע השתלט עליו ואתם לו את הרגשות, אין דין יותר מזה. כשאדם נמצא במצב של דין, צריך לחפש דרך להמתיק את הדין. איך ממתיקים את הדין? בואו נדבר קודם בשפה יותר פשוטה. אדם יש לו למשל מים מרים. יש לו כוס מים מרים. איך ממתיקים את המים? שהוא יוכל לשתות את הכוס מים. אז דרך אחת יותר נגישה וקרובה, תוסיף על זה מים אחרים טובים, ועד הכל לא תרגיש את המרירות. תשים פטל, תשים סוכר, תוסיף גורמים ממתקים ולא תרגיש את המרירות. אתה נאלץ לקחת איזה תרופה מאוד מרה, אני יודע מה, תערבב פה איזה משהו אחר שלא תרגיש, אז נהיה מתוק. זה סוג אחד, אופן אחד. אבל האופן הזה, אם נחשוב לעצמנו, הוא באמת ימתיק את המרירות? זה באמת נהיה מתוק? לא, המרירות נשארה מרירות. רק מה, אתה הרבית כל כך הרבה דברים אחרים טובים, אז הוא פשוט איבד מהמשמעות שלו, מהתחושה שלו, כיסית אותו. יש דרך אחרת, יותר קשה, אבל יותר אמיתית, להמתיק את המרירות, פשוט להפוך את המר למתוק. יש לנו סיפור כזה בתורה, יש סיפור בתורה שהיה עם ישראל הגיע למקום שקראו לו מרה, כי היה שם מים מרים. זה פסוק אומר, ויורר השם עץ, וישלך על המים, וימצקו המים. אז יש בחזל שאלות איזה עץ זה היה. יש כמה דעות. אחד הדעות בחזל, שזה היה עץ, כי מדומני כתוב שם הרדוף. זה היה עץ, שהעץ עצמו הוא עץ מר. הוא הכניס עץ מר לתוך המים המרים, והמים המרים הומתקו. מה זה היה כאן איזה נס, איזה אוקוס פוקוס מסוים שהוא עשה, מה הוא עשה פה? ודאי שזה היה כוח אלוקי וכולי. זה נקרא להמתיק את הדין בשורשו. מה זאת אומרת? תן דוגמה. למשל, יש ליהודי נפש בהמית, כל אחד מכיר אותה מקרוב, והיא מפריעה לו להתפלל, מפריעה לו ללמוד וכו'. באים להתפלל, התפילה הרי בנויה מפרקים פרקים. וכל הפרקים הללו של התפילה, זה אנשי כנסת הגדולה סידרו לנו סידור ותפילה, כדי שתוך כדי תפילה אנחנו נשתכנע ונגיע למסקנה, גם הבהמה שלנו, עד שבקריאת שמע הוא יצעק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצרך. אחד הדברים המעניינים שכתוב בברכות קריאת שמע, מספרים שם על האופנים וחיות הקודש, על המלאכים והשרפים, שהם צועקים ברוך כבוד השם ממקומו, קדוש 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 וכו'. מבארים בחסידות דבר מעניין. מה הבהמה מעניין אותה, מה המלאכים עושים? אז כתוב כך, המלאכים, איך קוראים להם? בהמות, חיות. הרי ככה יחזקאל הנביא בנבואתו שהוא ראה את המרכבה, מה הוא ראה? פני שור, פני אריה, מה זה היה פני שור, פני אריה? זה חיות, מה זה היה? בהמה, אריה זה החיה, שור זה בהמה, מה זה היה? מלאכים, מלאכים שנקראים בכינוי של בהמות וחיות. ובואה בחסידות שכל המלאכים הללו שנקראים בהמות, בריבוי השתלשלות וירידה נהיה מזה הנפש הבהמית של האדם. באים לנפש הבהמית ואומרים לו, תשמע, השורש שלך, המקור הראשוני שלך, הוא צועק ברוך כבוד השם ממקומו. אז כשאתה, כמו דוגמה אחרת, יעקב, לפני שהוא נפגש עם עשיו, עם מי הוא נפגש קודם? עם השר של עשיו. אחרי שהוא התגבר על השר של עשיו, והוא נקרא ישראל כי שרית עם אלוקים ותוכל, אז הוא אומר, אין לי בעיה לפגש עם עשיו. סגרתי את העניינים עם הבוס שלו למעלה, השורש נכנע, אז אפשר גם להכניע את התחתון. זה נקרא להגיע לשורש ולהמתיק את הדין בשורש. על דרך זה גם פה. יש ליהודי דין. מה זה דין? היצר הרע יתגבר עליו. זה דין. אתה רוצה להמתיק את הדין, אתה רוצה להפוך אותו לטוב, תטפל בשורש. מה זה השורש? השורש של הדין מקורו בקדושה. יש דין בקדושה. הרי מאיפה בא כל מה שיש בעולם? הכל בא מקדושה. רק בריבוי השתלשלות נהיה מזה רע וקליפה. תיקח את הדין של הקדושה, תטפל בדין של הקדושה כמו שצריך, זה ימתיק את הדין של הקליפה. אז לכן הסוג ההתבוננות הזו שמביאה אותו למרירות, שזה גבורה של קדושה, מצוין. זה ימתיק את הדינים, כי אין הדינים למתקין אלא בשורשם. ההמתקה האמיתית של הדין זה בשורשם. זה אם אדם יבוא ויגיד אני עצוב, אני, יש לי עצימות, אז בוא נתחיל שמחה, נתחיל לרקוד, נתחיל, יכול להיות שהוא תכניס אותו לאיזה אקסטזה של שמחה, אז הוא פתאום מתעורר, אבל לא פתרת את הבעיה. אתה סך הכל כיסית אותה עם שמחה גדולה, לאט לאט השמחה תלך ויחזור לבעיה. המים המרים נשארו מרים. אבל אם אתה תלך בדרך הזו של ההתבוננות, שהיא תשנה אותה מבפנים, אז הוא באמת יהיה מתוק. זה יהיה שינוי אמיתי. זה יהיה טיפול הרבה יותר דרסטי למצב. לכן הוא אומר צריך ללכת בדרך הזו, כי זה נקרא להמתיק את הדינים בשורשם. ולכן אמרו רבותינו זאת. לכן אמרו חכמים, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב. מה זה נקרא להרגיז את היצר הטוב? לא להרגיז את היצר הטוב. הלשון הוא ירגיז יצר הטוב על יצר הרע. לפעמים רוגז, לאן הוא שייך? לחסד או לגבורה? רוגז לגבורה. אז לעולם, בכל פעם שאתה רואה שיש צורך, תיקח את היצר הטוב, תוציא ממנו את הגבורה שבו, נגד היצר הרע, וככה תיפטר מהיצר הרע. זה נקרא, לעולם ירגיד אדם יצר הטוב על יצר הרע. והיינו, בכל עת שרואה בנפשו שצריך אותה. כל פעם שאתה רואה שנתקעת במצב שהעגלה לא נוסעת, העצימות עוצרת אותך ואתה לא מצליח להתעורר, אין ברירה, תן לעצמך איזשהו בומבה כזו של מרירות, שתעמיד את עצמך מול המראה האמיתית, איפה המצב האמיתי שלך, וזה יבטש את הבהמיות ויפתח את הלב. בסיום הקטע הזה, עד שנגיע איך עוברים לשמחה, אבל סיום העניין הזה זה בשש שורות האחרונות, הוא אומר כאן בסיום דבר מעניין. אחשת הכושר, מתי זה הזדמנות? כי בדרך כלל תשאלו, מה צריך לעשות? כרגע. כל מצב שאדם יבוא לרב, יבוא להתייעץ, מה לעשות, יגידו לו, שמחה, תעזוב תמיד בשמחה, יבדו את השם בשמחה, תמיד שמחה, תשכח מרירות עם כל המעלות, אבל שמחה, רק שמחה, זה הדרך בדרך כלל. הנה פה יש לנו איזה פרק שלם, עוד פרק, אז הוא אומר, אתה יודע מתי ההזדמנות, תנצל את ההזדמנויות, את הסדק, ואז תשתמש עם המרירות, יש איזה הזדמנות אחת, שאז תעשה את זה, תנצל את ההזדמנות, אבל בדרך כלל זה לא צריך להיות. מה יהיה ההזדמנות? אחשת הכושר, שהיא שעה מיוחדת, וראויה לכך לרוב בני אדם. מתי זה ההזדמנות שכדאי אז לעורר את המרירות? היא בשעה שהוא עצוב בלב אחר. אם אתה בן כוח עצוב, יש לך איזה מצב רוח ירוד. למה אתה עצוב? או ממי לדעל, מה אני יודע, קרה משהו, איזה פנצ'ר, נתקעת באמצע הדרך, פנצ'ר, אתה לא מוצא פתרון, אתה לא יודע מה עושים, אתה עצוב, או, זה ההזדמנות, עכשיו אני אתן לבהמה שלי בשיניים, כי אני בין כוחו נמצא בעצבות, אז בוא כבר עכשיו נעלה טרמפ על העצבות, ועכשיו נעשה את מה שצריך, או כך בלי שום סיבה, לפעמים אדם אומר, לא יודע מה, אין לי מצב רוח, שואלים אותו מה קרה, אומר, לא יודע, מרגיש כזה ירוד, הוא לא מוצא סיבה, כשאתה נמצא בכזה מצב רוח ירוד, אז תנצל את הזמן. אזי שעת הכושר להפך העצב, להיות ממרי דחוש בנענל. אז תנצל את ההזדמנות להיות מבעל החשבון, תעשה חשבון עם עצמך. למה דווקא אז? שלוש סיבות יש בדבר. היה משפיע בלובביץ' קראו לו גרוינון, והוא נתן ביור על טניה. והוא הסביר בביור שלו שלוש סיבות, הוא אומר, שלוש סיבות למה צריך דווקא בהזדמנות הזו. שלוש סיבות מעניינות. סיבה אחת פשוטה, טכנית. פשוט זה הזדמנות. מה, דרך כלל צריך להיות כמו שאמרנו, דרך כלל צריך לשמוח. אבל כרגע כבר נתקעת בסיטואציה של עצבות, נו הלאה, תעלה טרמפ על זה. כי ככה אף פעם לא נשלח אותך למסלול הזה. אבל אם אתה כבר נתקעת במסלול הזה, אז כבר תנצל את זה בצורה נכונה. זה סיבה אחת. סיבה שנהיה קצת יותר פנימית, אומר ככה, אני אקח דוגמה מצד חיובי ומזה נביא מצד השלילי. כתוב בגמרא שבזמן שבית המקדש היה קיים, אין שמחה אלא בבשר. באיזה בשר? בשר של קורבן. אתה מביא קורבן שלמים לבית המקדש בחג, יושב עם כל המשפחה ואוכל מהבשר שחלק ממנו עלה למזבח, וזה מביא שמחה. הגמרא אומרת, אין שמחה אלא בבשר. עכשיו שחרב בית המקדש, אומרת הגמרא, אין שמחה אלא ביין. היום אין לנו קורבן, אז יושבים בחג ושותים רביעית יין, זה מביא שמחה. שואלים בחסידות, רגע, שמחה זה משהו פנימי או חיצוני? שמחה זה משהו נפשי, פנימי, איך פנימי? מה זה האקט החיצוני הזה? תאכל בשר, תשתה יין, שמחה צריך לבוא מבפנים, אז עונים תשובה כזה. ודאי שהשמחה צריך לבוא מבפנים. אבל אם התנאים החיצוניים הם כאלה שהבהמה גם שמחה מהם, יהיה לך יותר קל לחדור פנימה על השמחה האמיתית. כשהבהמה שמחה, כשאתה אומר לחיים ושותה יין ושמח, אז יותר קל להרדין את הבהמה ולדבר כמו שצריך. זה בצד החיובי. בצד השלילי אותו דבר. אדם צריך להגיע למרירות, לעצבות. פרק למד, פרק שלם, תגיע למרירות. אם הכל טוב לך, אתה שמח, הכל זורם, הכל מצוין, איך תגיע למרירות? אתה לעולם לא תגיע למרירות אמיתית, כשכל התנאים הסביבתיים שלך מצוינים. אבל אם אתה רואה הזדמנות שאתה בתנאים כאלה, שאתה בדרדוך, או, התנאים הם הסביבתיים והחיצוניים הם כאלה שהבהמה נמצאת בדרדוך, זה ההזדמנות ללמוד את פרק ל' בתניא כדי שהדרדוך יהיה רוחני ואמיתי מצד הקדושה. זה הסיבה השנייה. הסיבה השלישית היא סיבה מאוד מעניינת ומאוד חשובה, ופה הסיבה השלישית אפשר השואל יבוא וישאל, למה אדם נהיה פתאום בעצבות בלי סיבה? כל אחד לפעמים מרגיש כזה ירידה כזו, הוא לא, תשאל אותו מה הסיבה שאתה עצוב, הכל טוב לך, אתה תגיד לו את כל הסיבות שבעולם הכל טוב לו והוא עצוב. למה זה באמת? זה כתוב דבר מעניין. כרגע ממש בשנייה הזו שמו אותך לשולחן הדיונים בבית דין של מעלה. עכשיו דנים אותך. נראה שדנים אותך בבית דין של מעלה, אז כתוב שהנפש מרגישה מה קורה. היא מרגישה, היא לא יודעת להסביר לעצמה למה, היא מרגישה שכרגע זה זמן של דין, אז הוא יורד, הוא במצב רוח ירוד. ומה הפתרון? פתרון מאוד מעניין. יש כלל שאומר, הכלל הזה כתוב בשולחן ערוך, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כתוב בשולחן ערוך לגבי עשרת ימי תשובה, כתוב שבעשרת ימי תשובה צריכים בית הדין לשבת ולתקן את כל מה שצריך לתקן. ואם צריך לעשות דין עם בן אדם, למד אותו במקום, צריך לעשות את זה אז. למה? כי אם יש דין למטה, אם בעולם הזה עושים דין, אז למעלה אין דין. אותו דבר אומר אדם הזה, כן תגיד אדם לעצמו. אתה נמצא כרגע במצב רוח ירוד, או עם סיבה או בלי סיבה. אם זה עם סיבה, אז כבר למעלה פסקו עליך דין שתפסיד, הנה הפסדת. אם זה בלי סיבה, אז אתה עכשיו באמצע הדיון, מי יודע מה יהיה עוד מעט הפסק דין. אתה רואה שאתה כרגע במצב ירוד, מהר מהר תעשה דין למטה, מהר מהר תלמד דרך למד בתניא, מהר מהר תגיע לבד למסקנה שאתה נמצא במרירות. ברגע שבית דין של מעלה יראו שאתה לבד נמצא בדין למטה, מיד הם יפטרו אותך מהדין למעלה, יגידו גמרנו, הוא כבר למטה, כבר מטפל לבד בעניין, יעזבו אותך, יותר כדאי לך.
לא הבנתי.
מה לא הבנת?
לא הבנתי מה...
זה שאתה מרגיש מרות למטה זה בגלל שכרגע יש דין למעלה. והקדוש ברוך הוא קבע כלל בתורה שהוא לא יגרום לכך שיהיה גם דין למעלה וגם דין למטה. אם יש דין למטה זה מחליף את הדין למעלה. אם יש דין, אם אין למטה יש למעלה. אם כרגע דנים אותך למעלה ולכן אתה מרגיש מרות, תדון את עצמך מהר, תעשה חשבון נפש מהר, ואז זה יעשה ביטול למעלה. וזה נראה את הלשון עכשיו, עכשיו נקרא את הלשון בפנים, נראה שכל שלושת הביורים כתובים פה. נתחיל מההתחלה. שעת הכושר, שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם, היא בשעה שהוא עצב בלב אחי. זה הביור הראשון. אתה כבר בין כוח עצוב, למה לך לחפש הזדמנויות חדשות אם אתה כבר בין כוח עצוב? זה הביור הראשון. ממי לידי אלמה? או כך בלי שום סיבה. אזי שעת הכושר, זה הביור השני, שעת הכושר. למה זה שעת הכושר? כי אם בסביבה הבהמה מרגישה מדורדכת, יהיה יותר קל להגיע למסקנות הנכונות. שעת הכושר להפך העצב להיות ממרי דחוש בנענל, ולקיים מאמר הזה על עולם ירגיז. חולי כנל. עכשיו הוא בא לביור השלישי. הוא בזה ייפטר מהעצבות, שממי לידי אלמה, זה יגרום שבאמת ייפטר מהעצבות. למה? כי למה? אתה עצוב. כי היה דין למעלה. אז אם אתה תעשה דין למטה, אז תיפטר מהדין. אז לא יהיה לך עצבות, אז הכל באמת יהיה לך טוב.